לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, זין בשבט השניים תד, או יומן לפי שעה היום. אנחנו נמשיך לעסוק בהכרעתו של בג"ץ סביב מימון פעילות ההכנה של בנות דתיות לגיוס לצה"ל. בשבוע שעבר התקבלה בבג"ץ החלטה שקיבלה פרשנויות הפוכות בסוגיה הזו. אנחנו הבאנו כאן, כזכור, דעות סותרות באשר להשלכות ההכרעה של בית המשפט. היה כאן הרב אבי גיסר, שטען שמה שהיה הוא שיהיה לא יתוקצבו מעודדי גיוס, אלא רק מסבירי גיוס. כעת יש אפילו עיגון של בגץ לעניין הזה. לעומת זאת, מנכ״ל פורום חותם טען שמשמעות החלטת בגץ זה שינוי בפועל של המציאות, כניסתם של מעודדי גיוס בנות דתיות לפעילות בתוך מוסדות החמד. אז היום אנחנו נשוחח עם העותר שהוביל להכרעת בגץ, עורך הדין אמנון לאורך. אנחנו נשמע ממנו מה עמדתו, מה לטעמו אמרו שופטי בגץ, אולי מדבריו נוכל להכריע על משמעותם האמיתית של הדברים. יהיה איתנו כאן צחי דיקשטיין, יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, סמנכ"ל עד כאן. הוא מתמודד על מקום ברשימת הליכוד לכנסת דרך משבצת אזור יהודה ושומרון. אנחנו נדבר איתו על ההתמודדות, על המיקום הנמוך של משבצת יהודה ושומרון ברשימה, מה גורם לה, למשבצת הזאת, להתמקם בחלק האחרון של העשירייה הרביעית. האם מדובר ביחסה של המפלגה להתיישבות, אולי יחסם של המתיישבים למפלגה? ננסה לברר את העניין הזה, וגם נשמע על בקשתו של דיקשטיין מיושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, ומראש הממשלה נתניהו, להעלות את המיקום של המשבצת, ולהורות על חובת הצבעה במשבצת יהודה ושומרון כחלק מהאמירה ערכית אידיאולוגית של חברי התנועה. בימים האחרונים פורסם עוד אירוע קשה של חרם כיתתי שפגע קשות בנפשה של ילדה. סרטון שבו היא סיפרה בגילוי לב ובבכי על השנים הקשות שעברה תחת אותו חרם, חרך את הרשת והעלה שוב למודעות הציבורית את התופעה הזו שמותירה צלקות נפשיות קשות אצל ילדים. אנחנו נדבר על התופעה הזו, על השלכותיה, על דרכי ההתמודדות איתה. אולי ננסה למצוא איפה היא נמצאת יותר, האם מדובר במגזר מסוים, אולי במגדר מסוים. על כך נדבר עם הפסיכולוגית הדוקטור ציפי ריין. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בשבוע שעבר התקבלה בבג"ץ החלטה שקיבלה פרשנויות הפוכות לכאורה בשאלת החובה של משרד החינוך לממן תוכניות לעידוד או להסברת אפיקי גיוסן של בנות דתיות במוסדות החינוך הממלכתי דתי. הבאנו כאן דעות סותרות באשר להבנה ולפרשנות של הכרעת בית המשפט. הבאנו כאן את דבריו של הרב אבי גיסר, ראש מועצת החמד. הוא טען שמה שהיה זה מה שיהיה, לא יתוקצבו מעודדי גיוס אלא רק מסבירי גיוס. בעצם כעת בגץ גם מאגן את זה. היה כאן גם מנכ״ל פורום חותם, הרב ברלי. הוא טען שמשמעות החלטת בגץ היא בעצם שינוי בפועל, שינוי מעשי של המציאות, כניסה של מעודדי גיוס בנות דתיות לפעילות בתוך מוסדות החמד. בקיצור, מחלוקת בהבנת הנקרא. אנחנו רוצים לקבל אולי הסברים בעניין הזה, ואיתם נמצא על קו הטלפון העותר שהוביל לאותה הכרעת בגץ, עורך הדין אמנון לאורך. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא תסביר לנו איך אתה רואה את את המסקנה של בגץ.
בעיני העניין הוא פשוט. אני אמנם מר גיסר אמר שאני יותר סדרתי, אבל הסדרה היא בת עתירה אחת, שבה כתוצאה ממנה למעלה מהכפילו את שכר חיילי החובה וקיצרו את שירות החובה. אתה יודע, זה אבא שלי לימד אותי, כשאין טענות, אז מטפלים לגופו של העותר. הכאב השני שלי גרם לזה, שהוא אמר שאני מתל אביב, אבל משרד יגאל ארנון מחזיק שליש מהמשרד שלו מטעמים ציוניים בלבד, ואנחנו אחד המשרדים הגדולים בארץ, בירושלים. אז זה כדי שנעשה היכרות.
עד כאן מה שנקרא הפרטים הטכניים.
כן. העתירה הזאת נולדה תוך כדי המאבק על שכר חיילי החובה, שאנחנו גילינו שהחמ"ד מתקצב למען הכנה רוחנית לשירות צבאי בנים, והכנה רוחנית לשירות לאומי לבנות, ובנות דתיות לאומיות שאינן, שהולכות לצבא, אינן זכאיות לכך. עכשיו, אני לא הצלחתי להבין מדוע הוציאו את הבנות האלה וניסו להקטין את זה ולהגיד זה רק 20% או 30% או 25% או 17%. לדידי, אדם אחד שהולך לשירות צבאי, בת אחת, שהולכת לשירות צבאי ומדירים אותה מלקבל את אותה הכנה נפשית, רוחנית, דתית, בעיניי זה חטא, אם לא יותר מזה. ולכן עתרתי. אי אפשר להשאיר את העניין הזה שאנחנו כחברה, את מי שהולכת לצבא, אנחנו מדירים אותה, שמים אותה מחוץ לגדר. מי שלא מבין שהדבר הזה הוא פגיעה ביסוד הכי עמוק של האחדות של עם ישראל, איננו מבין דבר.
עכשיו אני רוצה אבל בכל זאת לשאול אותך לגבי הבדל המהותי בין מי שמסביר או מכין את, אלה, את הבנות שכבר החליטו שהן יוצאות לשירות צבאי, לעומת עידוד. האם אתה בעתירה או ברצון שלך רצית לראות גם עידוד של הבנות על ידי ארגונים שונים?
לא, זה לא מעניין אותי, זה לא, בכל הכבוד זה ממש לא מעניין אותי. אני אזרח פרטי, אני הגעתי לדבר הזה בגלל שראיתי שיש פה עוול נוראי שנעשה כלפי בעיניי נשים שהן צריכות להיות מוארצות על ידי כולנו. מדינת ישראל איננה יכולה להסתדר בלי צבא, אנחנו עוד בחיה, עוד בתקופה של מלחמת מצווה, חובה גם על קלה בחופתה, אני כבר לא דבר לחתן, אלא גם על הקלה לעזור במאבק הזה. הבנות האלה בוגרות אולפנות, מוכשרות חבל על הזמן, הן יושבות בכל הצמתים של 8200, בצפתיות, בנווטים ובטייסים, ובכל מיני מקומות קריטיים שבהם אנחנו צריכים את הראש שלהן. הן רוצות, תכבדו אותן. תעריצו אותן, אל תרדפו אותן. תראה, מה שקרה בבית המשפט העליון, אגב, נקשבתי לרעיון עם הרב גיסר, לא נקשבתי לרעיון עם חותם, אז הוא למשל ציטט כל הזמן את דעת המיעוט בפסק הדין, משום מה, חבל שהוא לא אמר לציבור השומע שהוא מצטט רק מדעת המיעוט ולא מדעת הרוב.
ומה היא דעת הרוב בסופו של דבר?
דעת הרוב של השופט הנדל, והיא זאת שקובעת, הוא אומר, בת בכיתה י' בכיתה י' שהאירועי שההרצאות האלו, אני לא יודע איך זה מתנהל בדיוק בשטח, מתקיימות, עוד לא החליטה מה היא רוצה. יש השפעה של הבית, יש השפעה של הסביבה שהיא גרה, יש השפעה של המשפחה, של האחיות, של החברות, של חברים, אבל היא עוד לא החליטה. וצריך לאותה בת לא לתעל אותה, שהיא להכריח אותה להחליט בתחילת י' מה היא הולכת לעשות אחרי י"ב, שעוד שנתיים, אלא צריך לאפשר לה את המידע מכל הכיוונים, ושהיא תקבל החלטה. העניין הזה שאנחנו לא סומכים על הנערות האלה, כשהן מקבלות את ההחלטות שלהן, הוא שערורייתי, זאת התנסות. הן הולכות להצביע לכנסת בגיל 17.5, אבל הן לא יכולות לקבל החלטה לבד.
אוקיי, אבל השאלה היא מפריע לך עקרונית אידיאולוגית שבחמד תפיסת העולם הבסיסית היא שבנות, אולי מסיבות הלכתיות, תורניות, לא משנה מה, והחמד קיבל את האוטונומיה החינוכית להנחיל את הדרך הזו?
זה לא נכון.
למה לא נכון?
חשבתי שאתה רוצה להגיד שהחמד קיבל את האוטונומיה להתנהג לפי הוראות הרבנות הראשית.
לא. החמד קיבל את האוטונומיה להוביל את הבנות לכיוון של שירות לאומי ולא שירות צבאי.
לא נכון. הם משתמשים בזה פעם אחרי פעם אחרי פעם. לחמד יש אוטונומיה בחינוך עד כיתה י"ב. אחרי שבן או בת בוגרי כיתה י"ב, הם אינם כפופים יותר לחמד. ולחמד אין זכות אין זכות עמידה, אין זכות דיבור משפטית, מוסרית, ובכל מישור שתיקח, מה יעשה אותו בוגר חמד יום אחרי שהוא חדל להיות תלמיד בבית ספר.
והנה אבל ההכנה נעשית עדיין בתוך המסגרת עליי. של עד י' ב', בכל
לא,
זאת.
לא, זה עד הגיל, לא בתוך המסגרת, עד הגיל. כשאני, כשאתה מחנך את הילדים שלך בבית, החמד לא מעורב. לחמד מותר במסגרת הקוריקולום של בית הספר, ובשעות הלימודים של בית הספר, במסגרות הבית ספריות, ללך מדיניות החמד. איננו יכול להכריח.
רגע, רגע, עורך דין לאורך, אתה נשמע לנו קצת מקוטע, וחבל שנפסיד את המילים האחרונות. אז שוב, אתה אומר במסגרת הבית ספרית החמד פועל על פי מדיניות החמד.
נכון.
אוקיי.
זה נגמר, זה לא אצלך בבית.
אוקיי, אבל אנחנו דנים על אותן פעולות של אותן עמותות שמגיעות אל תוך מוסדות החמד ושם רוצות לפעול. השאלה היא, האם החמד צריך לכלול בתקצוב המסודר והמקובל של משרד החינוך גם את אותן עמותות שפועלות בתוך המסגרות של בתי הספר?
אמן לי, אין לי מושג. אני יודע שיש שם עמותה אחת שרבים נגדה שקוראים לה אלומה, ואני לא יודע בדיוק איפה הם עובדים ואיך הם עובדים, ויש חותם שאני לא יודע אם הוא בצד הזה או בצד ההוא, ואני לא יודע מי זה העמותות האחרות. אני אומר, חוזר ואומר לך, מי שהולכת לשרת את צבא הגנה לישראל זכאית לקבל את ההכנה הרוחנית הדתית כשהיא הולכת לשרת בצבא הגנה לישראל, כמו כל אחד אחר, וכל הקומבינות האלה והמלחמות בין העמותות והמעמד של האנשים, עד תשמע, הם הגיעו למצב שהוא מביך, הם שיקרו לבית המשפט העליון. הדיון האחרון היה ב-15 לאוקטובר.
מי זה ההם האלה?
המדינה,
מי זה ההם?
ההם האלה זה החמד.
Okay.
עומד נציג המדינה בפני בית המשפט העליון, כשהנהלת החמד יושבת בשורה מאחורינו, והוא אומר, היום או מחר אמורה להתפרסם המודעה, שאמורה, אגב, לפי ההתחייבות שלהם, הייתה אמורה להתפרסם כבר עבור שנת התקציב 18, היום או מחר היא צריכה להתפרסם המודעה שתאפשר לעמותות, גם בהקשר של הבנות, להתמודד על קבלת התקצוב. היום אנחנו כבר, 15 בינואר, 3 חודשים אחרי זה, עוד לא התפרסמה המודעה. לעמוד בפני בית המשפט העליון ולרמות אותו, זה בסדר? להבנות שהולכות, אני שואל אותך, לעזוב, בת הולכת לצבא, היא החליטה שהיא רוצה ללכת לצבא.
אני בכל זאת רוצה...
כדי שהיא תגיע לשם בגלל כל מיני מלחמות דיאדוכים בין עמותות בתוך החמד.
אני רוצה בכל זאת להבין ממך את תפיסתך לגבי אותן עמותות, אני לא נכנס כרגע לשמות, וזה לא מעניין כרגע.
סליחה רגע, אני לא מכיר אותן.
אז זהו, שאני לא רוצה להיכנס כרגע ל...
ויש לי, וזה לא מעניין אותי.
אוקיי, בסדר גמור.
בלי החמד יעשה את זה, בלי עמותות. לא ייתכן, אני חוזר ואומר, לא ייתכן. לא מוסרי, לא חוקי, לא הוגן, לא ראוי, שבת שהולכת לצבא, החמד לא ייתן לה את ההכנה הרוחנית והדתית ללכת לצבא כי היא הולכת לצבא. לא ייתכן שמדינת ישראל מממנת ארגון שנקרא החמד שמדיר למעלה מעשירית מילדיו ובנותיו בגלל שהן עושות חס וחלילה, הן הולכות לצבא, רחמנה ליצלן. אוי ואבוי, הבת שלי זה בסדר שהיא הולכת לצבא.
אוקיי, אז אני עוד פעם, אני רוצה גם לשאול...
מי שחושב ככה...
עורך הדין לאורך, אני רוצה...
יש לו משהו מקולקל.
אני רוצה לשאול אותך שאלה ורבע בכל זאת. בוא נניח שאנחנו לא מדברים כרגע על ההכנה הרוחנית, אני שומע גם מהרב גיסר, שיש הסכמה שברגע שבה תחליטה על כיוון כזה, היא צריכה לקבל וצריך לאפשר לה את הדבר הזה. אני שואל אותך, האם מקובל עליך גם הנושא של עידוד?
הוא אומר את זה ולא עושה את זה. כשהוא יעשה את זה, לא תשמע ממני רק מילה אחת. תודה.
אז זאת אומרת, בעצם יש ביניכם הסכמה על העיקרון, רק הוויכוח הוא האם הדבר מתבצע בפועל. כי גם הוא אומר, הכנה כן, עידוד לא. אתה מסכים לזה?
אני חוזר ואומר לך, אני לא חושב שזה נכון שגוף ממלכתי כזה או אחר יעודד אנשים ללכת או לא ללכת לצבא, או ללכת לשירות לאומי, או לרמות עם אני דתי. עשיתי מלחמה, אגב, שלא הגיעה לבגץ, לחדול מהחוכמה הזאת שכל מי שחותמת שהיא דתייה, אז היא פתורה, ונעשו על ידי הצבא מהלכים אדירים בעניין הזה. הגיע למצב שהלכו לבתי ספר חילוניים, לבנות חילוניות, ומתוך 100 בנות שימתו אותן עם זה שלא ייתכן שהן דתיות, 70 ויתרו על הצרד של הדת והתגייסו. זה לא כך פשוט. הדבר הזה, הוא חושב שאני עסוק בו. אני עסוק בזה לכבד את הבנות ואת הגיוס לצבא הגנה לישראל. השנים שעסקתי בעניין הזה של שכר החיילים וקיצור שירות החובה, גילה לי עולם ומלואו שאיננו מטופל על ידי המערכות, בגלל שלפעמים קשה להם, כי זה נוגע לעולם האזרחי ולא לעולם הצבאי, ולצבא אין יכולת להתערב שם.
אתה מכניס אותנו, אתה מכניס אותנו כאן ל...
אני אומר לך גם על החילוניות, מדינת ישראל איננה יכולה להנהל צבא בלי שבנות הולכות לצבא. ואין שום, בעיניי, שום סיבה להפלות בת חילונית מבת דתיה.
זה שאלה עקרונית מול החוסר הסכמה של החמד. השאלה שלי היא שוב, האם אתה מביא את הוויכוח שלך שבא לידי ביטוי בעתירה הזאת, הוא ויכוח על עצם הליכתן של בנות דתיות לשירות לאומי, או העדפת החמד את השירות הלאומי על פני השירות הצבאי, או שאתה אומר, אני מקבל את מה שהחמד מתנהל, מתנהל על פי תפיסתו, שקיבלה את האישור בחוק לכך. מה שאני מתקומם נגדו, זה ההתנהלות שלהם בפועל. אני רוצה פשוט לזקק את האמירה שלך לנקודת המחלוקת.
אני אענה לך, אתה לא תצליח לזקק, כי אני חושב שכל בת צריכה ללכת לשירות צבאי, באשר היא.
אז זאת נקודת המחלוקת.
אני מכבד, רגע, לא, תקשיב. אני לא הייתי יותר בשביל זה. אני מבין שהחיים הם מורכבים יותר, בגילי המופלג, אני כבר יודע את זה היטב, הם הרבה יותר מופלגים מאשר שאידיאולוגיה של בן 17. יש לכם את אוטונומיה בעניין החינוכי, אני גם מסכים. אני אומר לך שמשפטית, זה איננו נכון שהאוטונומיה היא להתנהג לפי הרבנות הראשית. אני לא אנתח את זה איתך עכשיו, אבל זה פשוט משפטית, זה איננו נכון. יכול להיות שהם רואים את עצמם ככאלה, אבל זה לא נכון. אני אומר לך שברגע שאתה אומר לבת, הנה את מקבלת את אותה חבילה, בגלל שאת יוצאת מהבית והולכת לשירות לאומי, יושבת בחדר ליד אחת שבחרה ללכת לשירות צבאי, ועושות את אותה עבודה, לא ייתכן שזו תקבל את הסיוע ואת ההכנה וזו לא. על זה כל הדיון. לא האם הוא מסכים איתי אידיאולוגית, כי מה עשית? הוא איננו מקיים את זה. בכלל לא חשוב. אתה רוצה לזקק משהו שהוא לא רלוונטי. אתה רוצה לזקק משהו שהוא אידיאולוגי, ואני איש פרקטי שיאפשר לכל הבנות שהולכות לצבא, שכשהן תגענה לצבא, שהן תגדנה, שהן תהיינה במצב, שהן תגדנה, שהן קיבלו את אותה עזרה שווה שקיבלה הבת שהלכה לשירות לאומי. לא מבקש יותר, לא מבקש פחות, וזה לא קשור לאידיאולוגיה. זה עניין מאוד מאוד מעשי.
אני האמת היא באמת מתקשה למצוא מחלוקת בינך לבין הרב גיסר, למרות שהעילה בעצם לשיחתנו...
המחלוקת היא פשוטה, הוא איננו מאפשר את אותה עזרה, הוא איננו מאפשר.
אוקיי, אז אתה אומר, במה ההחלטה של בגץ תביא לשינוי?
חמש שנים.
מה זה?
תביא לזה שעכשיו יש כבר, שהורה הציעה, ראש ההרכב השופט הנדל, להכניס גם את אלה ששוקלות או עשויות ללכת לשירות צבאי. ולכן כרגע הן נמצאות בתוך התקנות, כפי שהם התחייבו לי לפני 5 שנים להתקין אותן, הן נמצאות ברשימה של אלו שהן צריכות לקבל את אותו סיוע. שיתנו להם את הסיוע. לא אכפת לי מהגורן ומן היקב. כל הפרוצדורות וההתחכמויות שעברתי איתם ב5 שנים האחרונות, אם הייתי עכשיו נותן לך... קצה קצהו היית מובך. הם הביאו את ניסוחים כאלה וניסוחים אחרים, וסיבנו פה ושמעו שמה, וסיפרו לבית המשפט העליון ככה, ואחר כך סיפרו להם אחרת. מביך, תעשה את זה. אני לא אריב איתך איך תעשה את זה. אני לא מייצג עמותה של מקופחת. אני לא מייצג שום גוף. אני מייצג מישהו שככה אני מאמין, אובייקטיבי עם מטרה אחת. שהבת שמגיעה לצבא תקבל אותו הדבר שהבת שמגיעה לשירות לאומי. שיעשו את זה איך שהם מבינים.
אני פשוט, אנחנו לקראת סיומה של השיחה הזו, ואני מבין שאתה, יש לך עוד לא מעט דברים לעשות היום, אבל בכל זאת אני רוצה לברר את הנקודה, האם אתה דורש ממערכת החמ"ד, אתה העתירה, בית המשפט, לא משנה, איך שלא תקרא לזה, דורש ממערכת החמ"ד לעודד בנות לשירות צבאי, או רק לתת להם את המעטפת של ההכנה, היכרות עם המסלולים השונים, ההכנה הרוחנית והטכנית לקראת גיוס.
לתת את ההכנה, אני לא צד בוויכוח אידיאולוגי בתוך העולם הסרוג, בין אלה שרוצות להתגייס ואלה שחושבות שלא צריך להתגייס, ובין השמרנים והליברלים. אני למדתי שיש כזה מאבק רק אחרי שהגשתי את העתירה, לא לפני. אני ממש לא צד לזה, ואני מקווה שאני לא פוגע באף אחד, שלא מעניין אותי. אני אומר לך עוד הפעם, שיתנו להם אותו הדבר שנותנים לבנות שהולכות לשירות לאומי. לא יותר ולא פחות, ושיסתכלו לאנשים בעיניים, או יסתכלו לעצמם בראי, יסתכלו בעצמם בראי ויגידו, אני נתתי להם אותו הדבר. שיעשו את זה איך שהם מבינים. נכון לרגע זה, מלחמת מאסף בת 5 שנים כדי לא לבצע את זה. 5 שנים וגם היום. הם עוד לא פרסמו את המודעה, עוד לא עשו את התקצוב, עוד לא תקנו את התקנות, עד היום הם ממשיכים להתחכם.
כן. טוב, אז אנחנו נראה...
הייתי בבית ספר, הייתי קורא להורים.
אנחנו נראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי אחרי הכרעתו של בגץ. עורך הדין אמנון לורך מוביל העתירה שהביאה את בגץ להחליט את החלטתו.
העותר הסדרתי שסדרה בשתי עתירות, כן.
תודה רבה וכל טוב.
תודה רבה.
שלום. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לצחי דיקשטיין. שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
יושב ראש ועד מתיישבי השומרון, מתמודד על מקום ברשימת הליכוד לכנסת דרך משבצת אזור יהודה ושומרון. אני שואל אותך, אתה עושה כל כך הרבה בענייני ההתיישבות, בענייני השומרון, בענייני חיזוק ההתיישבות בכלל. למה לך כל העניין הזה?
דווקא בגלל זה וביתר סט. על מנת להביא את כל העשייה והניסיון הציבורי, הפוליטי, בכנסת, בממשלה שצברתי במהלך השנים, במהלך ה-20 שנה האחרונות, הן בפן הממשלתי, בחקיקתי, בכנסת, כיועץ שר בכיר, ולאחר מכן בתפקידים שונים, כמנכ"ל אשכולות, כעובד מתיישבי השומרון, כיום כסמנכ"ל עד כאן, ועוד תפקידים מגוונים שנושקים תמיד היו בקשר ישיר להתיישבות ביהודה ושומרון. את כל זה לקחת, את כל הניסיון הזה, ולהביא אותו לכנסת על מנת למנף ולהעצים את העשייה לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון.
כן, עכשיו אי אפשר להתעלם מזה שאתה מתמודד, כמו שאמרנו, בריבוע, במשבצת של יהודה ושומרון, והמשבצת הזאת, בעדינות, הידרדרה אחורנית, ואני רוצה לשאול אותך, האם זה אולי רומז על היחס שמקבל את ההתיישבות, מקבל יהודה ושומרון, בליכוד?
התשובה היא באופן חד משמעי לא. המיקום של המחוזות בליכוד נובע מדבר אחד, הוא נובע ממספר המתפקדים באותו מחוז. זאת אומרת, ואני אסביר לציבור המאזינים שפחות מעורה בפרטים.
הפחות ליכודניקי.
התקנונים הפנימיים של הליכוד, אני אסביר. מיקומו של כל מחוז נקבע לפי גודלו. כלומר, לפי מספר המתפקדים באותו מחוז. לצורך העניין, מחוז תל אביב היה פעם קודמת משבצת מאוד רחוקה, סמוך מאוד ליהודה ושומרון, והתקדם הפעם למקום מאוד גבוה, כי הייתה שם התפקדות מאוד גדולה בקרב תושבי תל אביב. אותו כנ"ל מחוז גליל ועמקים, יש שם יותר מתפקדים מיהודה ושומרון, לכן הוא ממוקם גבוה יותר, אותו כנ"ל מחוז הנגב. רוצה לומר, ומכאן גם קריאתי, בואו נתפקד לליכוד ביהודה ושומרון. אמר את זה בכנס השבוע אנחנו לקראת, רוצים להכיל את הריבונות, רוצים להעביר את ההחלטה שקיבל המרכז, יש אמירה מאוד משמעותית. קודם כל, להתפקד למפלגות. אנחנו לא יכולים להיות ציבור שיושב מנגד. אנחנו לא יכולים לשבת על הספסל, להעביר ביקורת על מפלגה כזאת או אחרת, על עשייה ציבורית כזאת או אחרת, על חיזוק ההתיישבות, כן או לא, ריבונות כן או לא, אבל מצד שני, לא להכניס ולא להיכנס עם הרגל פנימה לתוך השדה הפוליטי הציבורי, שם מתקבלות ההחלטות.
בכל מקרה, עכשיו זה כבר מאוחר מדי, זאת אומרת, גם מי שגם עכשיו במקום 100,000 תושבים יהודה ושומרון רצים אל ההתפקדות, זה יהיה רלוונטי לעוד 4 שנים, נכון?
קודם כל, אנחנו רצים לטווח ארוך, הפוליטיקה, מי שממהר בפוליטיקה ומי שרוצה כאן ועכשיו, אז לא זאת הכתובת. העשייה הפוליטית היא עשייה לטווח הארוך, ריצה למרחקים ארוכים. ומי כמונו יודע, הכל בחירות במדינת ישראל, הן יכולות לקרות גם אם בבחירות עכשיו, הן יכולות להיות רחש בעוד 2 בחירות נוספות. לכן, לבוא ולומר, רק בעוד 4 שנים אני אשפיע, למה להתפקד עכשיו, זה בעצם טיעון שאין בו ממש.
אז בעצם אפשר לומר...
מדינת ישראל בכל עת, כן. וצריכים להיות מוכנים, ולא להגיע לרגע האחרון, ואז להגיד בעצם אני לא משפיע. אני אומר, בואו תתפקדו לליכוד, זאת מפלגה הגדולה ביותר, הדמוקרטית ביותר במדינת ישראל, עושה למען ההתיישבות, יכולה לעשות עוד יותר למען ההתיישבות, אבל זה ברור שככל שיהיו יותר מתפקדים בתנועת הליכוד מקרב ההתיישבות ביהודה ושומרון, ההשפעה תהיה גדולה ומשמעותית הרבה יותר. אין על קביעת הרשימה, זה הרי מדהים, אני אתן לך נתון. להצביע בבחירות למדינת ישראל, אתה 1/6 מיליון לצורך העניין, אחוז הצבעה הוא מזערי ביותר ההשפעה. אבל לעומת זאת, לקביעת הרשימה, של המפלגה המשמעותית ביותר, מי יהיו השרים הבכירים, מי יהיו חברי הכנסת, האחוז הוא עולה באופן משמעותי, כי אתה 1/1, יש 120,000 מתפקדים היום בתנועת הליכוד, מגיעים להצבעה, סדר גודל של 80%, והנה ראה זה פלא, אתה 1/70, 80, 90 אלף איש, שמשפיעים באופן משמעותי ביותר, על עיצובה של רשימת הליכוד לכנסת, על השרים הבכירים, מי יהיו השרים, מי יהיו חברי הכנסת, זאת עמדת השפעה משמעותית ביותר, שאני חושב שכתושב יהודה ושומרון, שאכפת לו מההתיישבות, אכפת לו מחיזוק ההתיישבות, ובכלל, מה שקורה במדינת ישראל, אין בחירה אחרת מלבד להתפקד לתנועת הליכוד.
אז, עשית את כל ה... זאת אומרת, בעצם אמרת את כל המתחייב באמת מדבריו של מועמד, אבל אומר לעצמו, האזרח הפשוט, התושב יהודה ושומרון...
שים לב שלא דיברתי אגב על עצמי, דיברתי על העיקרון...
נכון. עליך, על עצמך דיברת בהתחלה, אמרנו, יש לך ניסיון, 20 שנה וכל זה. אנחנו עכשיו מתמקדים בליכוד, בכלל, מה אתה רוצה מהציבור? הציבור אומר לעצמו, תראה, הליכוד, ראינו מגרון, עמונה, ראינו אולפנה, ראינו כל מיני דריינוף, ראינו כל מיני אירועים לא נעימים, ראינו במקביל הקפאה במשך תקופה ארוכה, ראינו עכשיו את התוצאות של מדד העלייה במספר המתיישבים, אז אמנם זה עולה, אבל עולה בקצב הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהיה אי פעם. שמענו את נתניהו מדבר על זה שהוא מתהדר בזה שהוא לא הוביל לאיזושהי מסת התיישבות משמעותית. אנחנו זוכרים מה שהוא עדיין לא חזר בו נאום בר אילן באופן רשמי, וכולם מפרשנים אותו כמעט כמו שהיו עושים אלי ישי ואריה דרעי לדבריו של הרב עובדיה. מפרשנים אותו, הוא עושה אבל הוא לא אומר, וכל מיני נפתולים אומרים לו, עזוב אותי, אני לא צריך להיות במקום כזה שאני קונה חתול פוליטי בשק.
אין פה עניין של קניית חתול בשק, יש פה בסוף עניין של להשפיע מבפנים. מי שרוצה לבקר מבחוץ, מוזמן לעשות את זה, זאת לא הדרך, וזאת לא הדרך שאני בכל אופן בחרתי בחיי, ולא הדרך שאני מאמין בה. אני מאמין שאתה רוצה לשנות, בוא תצטרף, תיסע בעול מתחת לאלונקה, ותשפיע מבפנים. לפעמים תשפיע יותר, לפעמים נשפיע פחות, אבל נהיה בתוך המשחק, בתוך המגרש. ויש השפעה מאוד מאוד גדולה, אנחנו רואים היום את כל שרי מפלגת הליכוד וחברי הכנסת שעשו כברת דרך מאוד משמעותית תנועת הליכוד בכל נושא ההתיישבות. אני מזכיר לך גם שאושרו והוקמו יישובים חדשים.
יישוב אחד, עמיחי.
לא.
איזה עוד?
תקן אותך. אני אישית הייתי שותף לדחיפה של החלטה להקמת 3 יישובים חדשים, אולי הציבור לא זוכר, אבל ברוכין, רחלים וסנצנה הם 3 יישובים שאושרו בממשלת
הליכוד. אישור מאונס של קביעת עובדות בשטח של המתיישבים. אישור מאונס,
תבוא היום, מוזמנים היום להסתובב ביישובים, מוזמנים להגיע לברוכין. היישוב פורח ונבנה, מאות יחידות דיור נבנות פה, דבר שלא היה ולא נברא, ועדיין צריך לעשות עוד, נכון? צריך להקים יישובים חדשים נוספים, ואני מתחייב במידה ואבחר, וגם אם לא אבחר אגב, אני מאמין שאני אבחר, אבל להמשיך ולפעול ולדחוף להקמת יישובים חדשים, להחלת הריבונות במדינת ישראל, וכן גם לבטל את המינהל האזרחי שתם זמנו מן העולם.
מה אתה אומר אבל על הנתונים? שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, ראינו, מועצת יש"ע הציגה את הנתונים, לא מי יודע מה מחמיאים לליכוד. 10 שנים הליכוד נמצא פה, אף אחד לא מפריע לו לחולל פה באמת איזה דרמה של ממש. ריבונות, לא התקדמנו במילימטר, אפילו לא במעלה אדומים ולא באריאל. התיישבות מתקדמת, אבל בקצב יותר נמוך ממה שהיה כל הזמן.
תרשה לי ברשותך, קודם כל, היום החקיקה במדינת ישראל, כל חוק היום מקבל כן התייחסות ליהודה ושומרון, ואיך מכילים אותו ביהודה ושומרון.
אגב, זה אומר שאנחנו נישאר במצב של לא ריבונות, אלא רק הסדרים מקומיים.
לא, אז אני אומר שוב, אנחנו ובליכוד דוחפים להחלת הריבונות בחקיקה. זאת אומרת, לא, אין הקומץ הצביע את הריב, ונכון, לא יש לי... תנועת הליכוד לא השלימה, בכלל, ממשלת הימין, כן? כל ממשלת הימין לא השלימה מהלכים חשובים נוספים בקדנציה הזאת, שחשוב לתת את הכוח לתנועת הליכוד על מנת לבצע ולהשלים מהלכים בקדנציה הבאה. ואני אומר לך בכלל, מפלגות טרנד שקמות חדשות לבקרים, אפשר לקרוא להם בשם כזה או בשם אחר, ימין כזה או ימין חדש או ימין ישן, בסופו של דבר יש פה מפלגה שורשית, ערכית, ותיקה, שכנראה יש לי תחושה וקצת יותר מתחושה ויסוד סביר להניח שהיא תישאר בו לעוד שנים ארוכות ורבות יותר ממפלגות שקמו והתפרקו, וההיסטוריה הפוליטית מוכיחה את זה. לכן חשוב לחזק את תנועת הליכוד וחשוב להתפקד לליכוד ולהוביל מהלכים, ואנחנו עושים את זה. אין היום שר שלא מגיע ליהודה ושומרון. התיירות, עכשיו אושרו מספר בתי מלון שיבנו ביהודה ושומרון על ידי שר התיירות יריב לוין. כשאני עבדתי עם שר החינוך גדעון סער, הובלנו תנופת בינוי אדירה של גני ילדים ובתי ספר ביהודה ושומרון, ואני חושב שאין יישוב שלא, ואין מועצה שלא זכתה מהפירות האלה. הובלנו סיורים של מערכת החינוך. לא,
אתה מחזיר אותי לימי גדעון סער והביקורים במערת המכפלה. אגב, אם אתה כבר מזכיר אותו, ביום שאחרי נתניהו, זהו, זה האיש, גדעון סער, בעיניך?
יש מנהיג לתנועת הליכוד וקוראים לו בנימין נתניהו. אני לא מדבר על היום של אחרי, יש לנו מנהיג, בניגוד למפלגות אחרות, שמחליפות 40 מנהיגים ב-40 שנה, אני מזכיר שתנועת הליכוד עברה 4 מנהיגים, שהיה את
בגין, שרון,
שמיר,
בגין, שמיר, שרון, נתניהו.
כן. אז זאת מפלגה ששומרת אמונים למנהיגים שלה ומחזקת, וניתן גם כוחה. ולא מפרקים מפלגות, מקימים מפלגות, משתמשים במפלגה כפלטפורמה לקידום אישי ואופורטוניזם. וראינו דוגמה כזאת אך לא מזמן באחת ממוצאי שבתות האחרונות, וכולנו יודעים על מה מדובר. זאת לא דרך פוליטית לטווח ארוך.
יכול להיות שהצמד הזה עוד ימצא את עצמו בתוך הליכוד, אבל זה עניין אחר.
אגב, הם מוזמנים להתפקד חזרה לליכוד שהם ירצו בך.
אין לעשות, ראש הממשלה נתניהו לא בדיוק סס שמח ועלץ לקבל אותם.
גם לא בטוח שציבור הבוחרים יצטרכו להתמודד כל אחד ואחד בפריימריז,
הפתוחים בתנועת
הליכוד. לפי מה שמר ביטן אמר, שקד יכולה לקחת את הרשות, אבל נעזוב את השאלה הזאת. בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אם הכל כל כך נפלא, אם הכל כל כך נפלא, ויש בנייה, ויש ריבונות שמתחילה לתפוס בחקיקה, ויש תיירות, וכל הדברים המופלאים שציינת, למה באמת הציבור המתיישב, שאתה חי מתוכו, בתוכו, ואתה בשר מבשרו, לא מצטרף לליכוד? אולי באמת, בסופו של דבר, בתכלס, שורה התחתונה, אנשים מרגישים שזה לא הבית שלהם.
אני חושב שבאופן כללי יש חוסר כללי הענות של הצטרפות למפלגות. זה תודעה פוליטית, ועל זה דיברתי בתחילת הרעיון, שחשוב להצטרף ולא להיות משקיפים מן הצד. יחד עם זאת, אני גם לא חוסך ביקורת שצריך לומר ביקורת, והייתי שותף להובלת קו המחאה וההפגנות האחרונות, אחרי גל הפיגועים שהיה בבנימין ובשומרון, ובאנו עם אמירה ברורה לסגור את חופש התנועה לפלסטינאים, להרחיב את ההתיישבות, להקים יישובים חדשים, לנקוט בצעדים חדים וברורים כנגד גל הטרור הזה, והובלתי את ההפגנה הזאת, נעמתי שם גם, ובאתי לומר גם לראש הממשלה, לחזק את הקו ההתקפי, מול
כן, הטרור. אבל הציבור, השכנים שלך, בברוכין אתה גר, נכון? אתה מסתכל ימינה ושמאלה, הם אומרים לך, אדוני, נחמד מאוד, כל עוד נתניהו עם נאום בר אילן שלו נמצא בראש הליכוד, אני לא יודע
אתה,
לאן,
אתה אמרת מקודם, יגיד... אתה מדבר איתי על היסטוריה, על ימי גדעון סער, ואתה עכשיו מחזיר אותי לימי...
מה לעשות, הוא לא חזר בו, הוא לא חזר בו והוא עדיין יושב בראש.
אף אחד לא מדבר היום בשיח, הליכודי, הימני, אז עם שתי מדינות לשני עמים, זה מושג שעבר ופסה מן העולם, כמו שאוסלו פסה מן העולם. לא יהיה שתי מדינות לשני עמים, ואין לדבר הסוף. להפך, אם יהיה משהו, זה תהיה ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. זה מה שיהיה, זה הכיוון שהליכוד הולך אליו. נכון? לא הושלמה המלאכה עדיין, ואני מעריך...
כן, אבל באמת,
זאת אומרת, בקדנציה
אפשר ואני יכול להצטרף אליך ולהביא כאן רשימה ארוכה של ציטוטים של כמעט כל חברי הליכוד, אולי חוץ מבני בגין ועוד אחד או שניים, שמתבטאים בזכותה של הריבונות, אבל אומרים לך הציבור, תחליפו את הראש, שימו במקומו את כל אדם אחר, ישראל כץ, ואנחנו נצביע. כרגע יש לנו פה אדם שמדבר, שעוד לא חזר בו. פעם חשבנו שזה אובמה גורם לו את זה. היום אפילו בממשל טראמפ הוא לא אומר, מצטער, טעיתי, אמרתי את זה לצורכי טקטיקה, הוא עדיין מחזיק בדעתו. אז לא רוצים להצביע.
במבחן אף אחד, שוב, במבחן יכול להיות דיבור כזה או שיח אחר. מה שקובע זה המעשים. בפועל אף אחד לא מקדם את הנושא הזה. של נאום בר אילן שעבר מן העולם, כן? ואין לו שום תכלית ולא תהיה לו שום מימוש. כן יהיה מימוש לנושאים אחרים כמו הריבונות וחיזוק ההתיישבות, ואת זה אנחנו רואים הלכה למעשה. תנועת הליכוד בחרה את המנהיג שלה, המנהיג שלה הוא יושב ראש התנועה, יושב ראש הליכוד, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. הוא גם זוכה בכל סקר אפשרי ובכל משאל ציבורי לאמון הציבור, ויודעים, לבנימין נתניהו יש זכויות רבות במדינת ישראל, בביטחון, בחוץ. מדינת ישראל מעולם לא ידעה תקופה טובה יותר ביחסים הבינלאומיים שלה, ביחסי הפנים והחוץ. מעולם לא ידעה תקופה יותר ירושלים, כל נושא של העברת השגרירויות לירושלים, העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. אתה מדבר על ימי אובמה? צריך להסתכל על חצי הקוס המלאה.
אז תסביר לי, סליחה שאני מתעקש.
עבר תקופה של ראש של נשיא ארצות הברית, עוין.
אז בסדר, אוקיי, היה נשיא עוין בבית הלבן. זה נגמר. תבוא מר נתניהו ותאמר לציבור, ואומרים את זה גם משמאל וגם מימין, גם בשמאל אומרים תחליט לאיזה נתניהו אנחנו צריכים להאמין, לנתניהו של הדיבור שעדיין לא חזר בו, או לנתניהו של המעשה שבונה ומיישב, לאיזה נתניהו אני צריך להקשיב, ולמה הנתניהו של הדיבור עוד לא מצא לנכון לחזור בו?
שוב, אני לא, הייתי שמח שהוא היה חוזר בו, לא חוזר בו, שוב, זה מילים, שוב המעשים, חשוב שבונים היום ביהודה ושומרון, לדעתי לא בונים מספיק, וצריכים לבנות יותר, וזה קו שאני הוביל, כי אני חושב שנציג של יהודה ושומרון בליכוד, זאת עמדה חשובה ביותר שצריכה להתעסק ביהודה ושומרון, ואני מבטיח ומתחייב שאם אני אכנס לרשימת הליכוד ונקבל מספיק מנדטים שגם מחוז יהודה ושומרון ייכנס, אני אוביל את הקו ואני מתחייב כאן, וזה הרעיון מוקלט, אני אהיה השגריר הנאמן ביותר של ההתיישבות ביהודה ושומרון בליכוד בכנסת ישראל ומול ממשלת ישראל, להרחבת ההתיישבות, להקמת יישובים חדשים, להחלת הריבונות היהודית על כל יישובי יהודה ושומרון.
צחי דיקשטיין, מועמד להשתבץ ברשימת הליכוד על הנקודה הזו, נקודת התיישבות. אגב, באיזה מקום זה נמצא? 30 ו?
בימים אלה מתקיימים דיונים על הרשימה, על המיקומים. בכנסת האחרונה היינו מקום 33. כרגע זה יהיה באזור בין ה-35 ל-37. היום בסקרים הליכוד מקבל סדר גודל של בין 30 ל-35 מנדטים. יש גם תחלופות מדי פעם במהלך קדנציה. אני מאמין שאם הימין, כולל המתיישבי יהודה ושומרון, יבואו ויחזקו את תנועת הליכוד, גם מחוז ומשבצת יהודה ושומרון תהיה ברשימת הליכוד בכנסת הבאה. אני רק מאחל שאני אזכה לייצג את המתיישבים כמו שעשיתי עד היום, מחוץ לכנסת בתפקידה השונים, כיועץ שר, כמנכ״ל בתפקידים שונים, במשרדים שונים, כיושב ראש ועד מתיישבי השומרון, לבוא ולחזק את הליכוד, לבוא ולחזק על מנת שמשבצת יהודה ושומרון תהיה חבר, יהיה חבר כנסת מן המניין בכנסת הקרובה.
רגע, לפני שאנחנו מסיימים, תסביר לי את הבקשה שלך בשבוע שעבר, לחייב הצבעה במחוז יהודה ושומרון, מה זה אומר ומה זה נותן?
היום מדובר על 5 מחוזות בחירה, שכל חבר מרכז ליכוד, יש 3,700 חברי מרכז, אגב, בכל הארץ, יש כ-350 חברי מרכז ליכוד ביהודה ושומרון, לכל חבר מרכז.
זה הכל? 350?
חברי מרכז.
חברי
לא
מרכז.
לא מתפקדים. מתפקדי ליכוד יש כמה אלפים, כן? חברי מרכז, בכל הארץ יש 3,700, ביהודה ושומרון יש 350.
אגב, צדק פייגלין בתפיסת עולמו בסופו של דבר, נכון?
אני לא יודע במה צדק פייגלין, פייגלין היום לא בליכוד.
אבל צדק בתפיסת ההתפקדות, לפי מה שאני שומע ממך ומהשר חיים כץ.
לבצע מפקד זה דבר חשוב ביותר, אני אומר את זה, אמרתי את זה בתחילת הרעיון, אמרתי את זה לאורך כל הרעיון, בואו תתפקדו לליכוד, תשפיעו.
תסביר לי את עניין המחוזות והחיוב הצבעה.
מדובר כרגע, שיטה תהיה הצבעה ביום שלישי הקרוב בקרב חברי מרכז הליכוד על דירוג המחוזות והרשימה. אנחנו כרגע מתנגדים להצעה שמדברת על דחיקת המחוזות, לא רק של יהודה ושומרון, אלא לעוד מחוזות, על מנת להרחיב את הרשימה הארצית לטובת הח"כים המכהנים וכולי. כרגע יש התנגדות גורפת בקרב חברי מרכז הליכוד. והמסר שלי זה בא לומר, בזמן שבעולם מחרימים את יהודה ושומרון, אם זה ארגוני ה-BDS, ואם זה את התיירות, כמו שהתבשרנו לאחרונה, למרות שהם חזרו בהם, וארגוני שמאל קיצוניים שמובילים לבילים, חרם על יהודה ושומרון, זאת הזדמנות לתנועת הליכוד לבוא ולחזק ולומר, בחירה ביהודה ושומרון זאת אמירה ערכית, מעבר להצבעה, יש בהצבעה שני הישגים, פעם אחת ההצבעה, ופעם שנייה אמירה ערכית, שחשוב לחזק ולחבק את יהודה ושומרון, גם
כן,
אם זה
אבל,
לא
מחוז אבל איך זה בא לידי ביטוי?
גם זה לא מחוז חובה.
אתה מדבר כרגע על העלאתו של, של המחוז למקום גבוה יותר, או שאתה מדבר כרגע על כך שכל מצביע יהיה חייב, אני לא הבנתי באופן טכני איך הדבר הזה מתבצע.
פניתי גם לראש הממשלה וגם ליושב ראש המרכז, השר חיים כץ, לבוא ולקדם את מחוז יהודה ושומרון מעבר, ולא לדחוק אותו למקום שהוא בשורות האחרונות, אלא לקדם אותו למקום משמעותי יותר, כאמירה ערכית ועקרונית. פעם אחת. פעם שנייה, הפנייה היא לחברי מרכז הליכוד, ולומר לכם, יש לכם 5 מחוזות בחירה לבחור, תבחרו ביהודה ושומרון, תחזקו את יהודה ושומרון, גם אם זה לא יקדם את המחוז, אבל תשימו את כולכם, מתוך חמשת מחוזות הבחירה שעומדים לרשותכם, בואו ותצביעו למחוז יהודה ושומרון, ותאמרו פה אמירה ערכית, אנחנו מחבקים ומחזקים את יהודה ושומרון.
כן, טוב, אנחנו נראה את הדברים, יום שלישי בסך הכל, זה כל הדרמה עומדת להיות מוכרעת.
כן, זה גם מה שעשיתי
בדיוק
מיד בסוף שבוע האחרון, חילקתי לכל חברי המרכז שהיו שם, גם את המכתב שבא להעביר את המסר של חיזוק יהודה ושומרון, וגם את מפת התיירות של יהודה ושומרון, שמזמין אותם לבוא ולטייל ולחזק.
איך תנסה לשכנע אותם להעביר את הלאומיאדה הבאה מאילת לאריאל, לצורך הדוגמה? בואו נראה.
אני שמח על הכפפה שהרמת.
יאללה.
ואני מוכן להרים את זה, את הכפפה הזאת, הלכה למעשה ולביצוע,
מה שנקרא,
ולהביא את הלאומיאדה ליהודה ושומרון.
מה שנקרא שנה זוז. צחי דיקשטיין, תודה רבה לך על הדברים, אנחנו נחכה, נראה ונדווח כמובן, תודה.
תודה שימו לך למאזינים, צהריים טובים
ובחירות
טוב. טובות.
שלום שלום. בימים האחרונים פורסם עוד אירוע קשה של חרם כיתתי שפגע קשות בנפשה של ילדה, סרטון שבו היא סיפרה בגילוי לב וגם בבכי על השנים הקשות שהיא עברה, חרך אפשר לומר את הרשת, והעלה שוב למודעות את התופעה הזאת שמשאירה צלקות נפשיות קשות אצל ילדים. אנחנו רוצים לשוחח על התופעה הזאת, ההיקפים של ההשלכות, ההתמודדות. הייתה מצאת על קו הטלפון הפסיכולוגית הדוקטור ציפי ריין, שלום לך.
שלום וברכה.
מטפלת משפחתית, יועצת במכללת אורות ישראל. קודם כל, עד כמה התופעה הזאת באמת נמצאת בכל מקום, ועד כמה היא בכל מגזר?
זהו, שבאמת, באמת, באמת אין לנו עד הסוף דרך לדעת. הבעיה העיקרית היא שהילדים מאוד מתביישים. כלומר, גם ילד שעובר חרם או שיימינג, הוא כל כך עסוק בלהתבייש, הוא לא ניגש להיעזר ולקבל עזרה. ולכן היכולת שלנו לדעת באמת עד כמה התופעה נרחבת היא מאוד קטנה. אני חושבת שהתופעה היא בממדים מאוד מאוד גדולים, הרבה יותר ממה שמדווח לנו.
מה זאת אומרת, הם מתביישים ולא ניגשים לקבל עזרה? יש בבתי הספר מודעות לזה שהם יכולים לגשת למישהו? או שאנחנו מצפים שהם יהיו מספיק בוגרים להבין שאם הם יפנו למחנך או המחנכת, או להורה, או אני לא יודע מי, מישהו ייתן להם את העזרה. אנחנו סומכים עליהם או שאנחנו מציגים בפניהם את האופציה?
תראה, אני חושב שזה קצת תלוי גם בבית ספר וגם בהורים אם מגישים להם את האופציה. אבל לכאורה, הזרוע החינוכית בבית הספר אמורה לתת את האופציה הזאת. יש יועצת, לכאורה יש מורה, בעצם מלמדים את המורות וגם את היועצות כן לעשות את הפנייה הזאת לתלמידים ולא רק לצוות שהם יפנו. אבל אתה יודע, בכל מקום יש כאלה שמתפקדים טוב יותר, כאלה שמתפקדים פחות טוב. העניין העיקר הוא שהילד הרבה פעמים לא יפנה מעצמו, כי הוא כל כך עסוק ולהתבייש. זה לא מקום נעים לבוא ולהגיד כמו הילדה הזאת, פוגעים בי, עושים עליי שיימינג, עושים עליי חרם, בואו תעזרו לי.
אולי צריך להיות פשוט, כמו שאומרים להורים, תמיד תנסו להיות עם הילדים ברשתות החברתיות, בוואטסאפים, ככל שאפשר. אולי צריך לבקש את זה גם מסגלי ההוראה.
בגדול, מורות היום מודרכות להיות בקבוצות הוואטסאפ של הכיתה, להיכנס בקבוצות פייסבוק וג'ימייל של הכיתה, אבל תמיד, כמו בכל קבוצה טובה, יש קבוצה עם המורה וקבוצה בלי המורה. כלומר, אי אפשר לשלוט על זה באמת, כן? שזה דבר הגיוני, אי אפשר לשלוט על זה. אני חושבת שהדבר העיקרי שצריך לעשות זה לפתח הרבה רגישות. גם כהורים, גם כמורים, גם כצוות ייעוצי בתוך בית הספר. לראות ילדים שעוברים סבל, לראות ילדים שכואב להם, שקשה להם, יש כאבים נפשיים. אפשר לראות את זה לפעמים בפנים של ילד, בהתנהגות שלו, לראות ילד שלא מזמין חברים הביתה. אפשר לראות, יש כל מיני סימנים על מצוקה של ילד. ואת זה אנחנו יכולים לזהות אם רק נפתח את העיניים.
לפני שנפתח את העיניים, ספרי לנו קצת על ההשלכות. עד כמה הדבר הזה באמת לוקח שנים קדימה? אולי אמרו, בסדר, כיתה ג', כיתה ו', הייתה טראומה, עוברת שנה, עוברות שנתיים, בסופו של דבר מתבגרים, מתגברים וממשיכים הלאה. עד כמה הדברים האלה באמת משפיעים?
זה מאוד משפיע, זה במיוחד בשנים האלה, זה פגיעה בכל העמוד הבסיסי, זה ביכולת להאמין קודם כל בעצמי. ילדה שעוברת חרם מתחילה לפקפק בכוחות שלה, באישיות שלה, ביכולת של אנשים לאהוב אותה. כלומר, היא לומדת שהוא מאוד מאוד עצוב לחיים שלה, שבעצם לא אוהבים אותה, שאין בה מה לאהוב. וזה שיעור שמאוד קשה אחר כך להתגבר עליו, זה שנים של טיפול לפעמים. הרבה פעמים זה יפגש אותה אחר כך, אני יכולה לספר לך שיש לי כרגע מישהי בטיפול, שעברה חרם בחיה המוקדמים כילדה, ואני היום קשה ליצור זוגיות, כי היא פשוט לא מאמינה ביכולת של אנשים לאהוב אותה. זה משהו שפוגע באיזשהו בסיס ועמוד שדרה מאוד חשוב באישיות שלנו כאנשים. מעבר לזה, האם ראו אותי? האם מישהו שהוא אדם מבוגר, שאמור להיות אחראי עליי, האם ראה את הכאב שלי? זה מלמד שהוא, שוב, עצוב מאוד לחיים. האם אפשר לראות את זה שכואב לי ועצוב לי? האם אני יכול לתת אמון מהאנשים שלא יפגעו בי? כל הדברים הכי בסיסיים שאנחנו רוצים ללמד, יכולים להיפגע פה.
יש אפשרות להעצים ילד? זאת אומרת, לומר לו, אתה עובר, נכון, אתה עובר את הטראומה הזאת של החרם, אבל אולי דווקא מתוכה תגייס כוחות שאחרים בכלל לא הוצרכו להם, ולכן הם פשוט יהיו בלי הכלי הזה בעתיד?
אז קודם כל ברור, אני חושבת שזה חלק ממה שיעשה טיפול או ייעוץ טוב, או הדרכה טובה של הורים שיעשו עם הילד שלהם, של להעצים את הילד גם בתוך הסבל, אבל מעבר לזה, לעזור לפתור את הסבל, כלומר לתת לילד את הכלים, או לילדים בכיתה את הכלים, כדי לצאת מהדבר הזה. כי אני פשוט גם לא מאמינה שיש ילדים רעים, אני מאמינה שיש ילדים שלא יודעים איך להתנהג לפעמים. ושהם עושים משהו בלי להבין את המשמעות. אז פה הם זקוקים להדרכה טובה כדי ללמד אותם שוב, שיעור לחיים, איך מתנהגים, איך רואים אחרים.
באמת זה תופס המשפט הזה עדיין, שאומרים אותו כל השנים, אין ילדים רעים, ילדים שרע להם וכל זה, זה באמת תופס?
אז אני לא יודעת אם זה ילדים שרע להם, אלא ילדים שלא תמיד למדו איך לראות את הרגשות של האחר. אני חושבת שכמו שזה פוגע בילד המוחרם, לפעמים זה פוגע גם בילדים שמחרימים, כי אחר כך כשהם נהיים אנשים מבוגרים, איך זה יכול להיות שהם עשו כזה דבר נוראי? לפעמים פתחת בהם תודעה שהם היו אנשים נוראים, שהם היו ילדים נוראים. זה נורא והיום בעיניי גם כן, לא פחות חמור לפעמים. ההשלכות הרגשיות אני מדברת.
יש לנו הבנה, אני הולך טיפה אחורנית, הבנה מאיפה זה מגיע, זאת אומרת, מאיפה מגיעים ילדים להיות כאלה כלפי חבריהם, להיות בלתי רואים את הרגשות, את המצוקות, ולהתעמר בחבריהם לספסל הלימודים. מאיפה זה מגיע?
תראה, לפעמים אני אוכל להסביר לך את זה בצורה הגיונית, שהם עברו כל מיני דברים בבית או בחיים שלהם או דברים כאלה, אבל לפעמים אין לזה שום היגיון. אני חושבת שלפעמים גם ילדים צופים בכל מיני סדרות, או בטלוויזיה, במחשב, שהם בעצם ילדים ש... קצת מתעללים בחברים שלהם, הם ככה בחזית הכיתה, יש להם כוח, כי הם מועצמים. ולפעמים הדבר הזה גורם להם להיות מושפעים מזה, ולרצות להיות ככה בעמדת כוח כזאת. כי זאת עמדת כוח להתעלל במישהו אחר. אז זה משהו שמושך לפעמים, ילדים מסוימים. ואני חושבת שגם ילדים הכי נורמטיביים שיכולים להיות, שהחיים עברו עליהם בטוב, ושיש להם משפחה טובה, יכולים להיכנס לעמדת כוח הזאת.
והורים, איפה ההורים נכנסים בתמונה? ההורים של שני הצדדים. אולי יותר קל דווקא להיות, לזהות כהורה של ילד מוחרם, מאשר לזהות כהורה של ילד מחרים.
קצת אני מסכימה איתך. אני חושבת שכשהילד שלך מוחרם, אתה תראה את המצוקה והסבל. כשהילד שלך הוא המחרים, אתה לא תראה את זה. אבל לפעמים מה שקורה זה שהורים, שהילד שלהם מוחרם, פונים להורים שהילד מחרים, ומבקשים את העזרת ההורים האלה. והרבה פעמים אני פוגשת הורים שמכחישים, כלומר שלא מוכנים לקבל את העובדה שהילד שלהם הוא פוגע, שהילד שלהם לא בסדר, כאילו ההורים שמאוד מצדיקים את הילד שלהם. ופה אני חושבת שיש פה עבודה מאוד חשובה כהורים לעשות, זה להקשיב, עדיין לא הילד שלנו, עדיין לחשוב עליו בצורה טובה, ועדיין גם לראות את זה שלפעמים הוא עושה טעויות. ולא רק להצדיק את הילד ולהגן עליו, ולחשוב שהוא מושלם ללא פגמים.
זה עוזר? באמת, המפגש הזה בין ההורים של שני הצדדים, הוא עוזר? נגיד שהורים כן יקבלו את את הצורך לתקן משהו אצל הבן שלהם, זה יעזור?
אז שוב, זה תלוי בקשר של ההורים האלה עם הילד שלהם, אבל הרבה פעמים כשיש מפגש טוב בין שני ההורים, זה בדיוק השיקוף של מה שאני רוצה שיהיה עם הילדים. אני לצערי יותר פוגשת מקרים שבהם גם המפגש בין ההורים הוא לא טוב. גם המפגש בין ההורים הוא פוגעני. כלומר, יש את ההורים של הילד כאילו המחרים שעשה את הבעיות, והם הרבה פעמים מגוננים על הילד שלהם וכועסים ולא מוכנים לקבל, ויש מפגש לא טוב בין שני ההורים של שני הצדדים. ואני רוצה
שתהיה את התמונה, בעצם אפשר לזהות, אפשר לזהות באופי המפגש בין הורי המחרים להורי המוחרם את אותם תסמונות שאנחנו רואים אצל הילדים עצמם.
לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה מה שאני רואה. כן, ואז במקום לעשות איזה הדגמה של איך צריכה להיראות מפגש טוב, של פיוס, של שילוב כוחות ביחד כדי לסדר את העניינים, רואים שם איזושהי מלחמה. והדבר הזה עושה דברים לא טובים גם לילדים. אז זה גם האחריות שלנו כהורים.
יש אפשרות לומר באיזה מגזרים קיימת יותר התופעה?
אלוואי, אלוואי, כי אז היה מקל עלינו את העול. לצערי הרב, בכל המגזרים, גם בציבור החרדי, גם בציבור של הציוני דתי, גם החילוני, גם המסורתי, לא משנה, גם ממעמד כלכלי גבוה, מעמד כלכלי נמוך, לפעמים זה קצת נראה אחרת. לפעמים זה יראה קבוצת שיימינג כזה בפייסבוק, לעומת שיימינג בוואטסאפ או דברים כאלה. כלומר, זה יראה קצת בצורות אחרות, אבל זה קיים בכל המגזרים.
עכשיו אני אשאל אותך, דווקא בעקבות אותו סרטון קשה ומרגש של אותה ילדה, היא מספרת על נערים. ואני רוצה לשאול אותך, האם המציאות הזאת של כיתות מעורבות, בנים ובנות, זה איזשהו קטליזטור אולי להפגנת הכוח, העוצמתיות, כמו שאמרת, הם רוצים להוכיח שהם יש להם איזושהי עמדה כוחנית בכיתה, רוצים להעצים את עצמם. יכול להיות שעושים את זה בנים כלפי בנות בכיתות כאלה?
תראה, אני חייבת להגיד שדווקא פה אני לא רואה פה איזשהו שיוך גם של בנים, בנות, כיתות מעורבות. אני לא רואה דבר כזה. כלומר, אני יכולה לראות בכיתה של רק בנות שדבר כזה יכול לקרות, ואני יכולה לראות בכיתות מעורבות. כלומר, הלוואי והיו לנו כללים. אני חושבת שלפעמים כבני אדם אנחנו כל כך מחפשים כללים כדי לדעת האם הילד שלי בסכנה או לא בסכנה. ולצערי הרב אין כללים, כלומר זה יכול להיות בכל מקום.
אז אני אשאל בצורה אחרת, האם שיימינג שנעשה ויש בו את הקטע המגדרי, שבנים פוגעים בבנות, מתוקף היותם בני כיתה אחת, זה דבר קשה יותר או משפיע יותר לטווח רחוק, אולי גם בעתיד הבוגר יותר מאשר אם בנות עושות את זה לבנות ובנים עושים את זה לבנים, ואיפה שאולי הדברים האלה ככה מתחלפים, פעם הוא מחרים את זה, פעם זה להפך, ומתקדמים מעלה. האם העניין המגדרי משפיע לטווח הרחוק?
אני שוב גם פה לא רואה את ההבדל. אני חושבת שזה מאוד תלוי הרבה יותר ההשלכות תלויות במשך הזמן, בעוצמה, ולאו דווקא אני רואה בכיתות מעורבות, או להפך, בכיתות שהן רק חד מיניות, הבדלים אתה יודע, משהו במשמעות של הדברים האלה. הדבר היחיד שאולי אני כן יכולה לראות בכיתות שהן מעורבות, שהוא שונה מאשר כיתות נפרדות, זה שלפעמים זה נושא קצת אופי בעל קונוטציה של בנים בנות באמת, של זוגיות, של משהו כזה. כלומר, שבנים בשביל לקבל את הקשר עם הבנות המין השני, הם יכולים לעשות, המניעים שלהם הם תחל להשפיל בנות מסוימות. אבל שוב, זה ממש בקטנה, אני בעיקר חושבת שאין בזה כללים, והכללים על ההשפעה של זה בעיקר זה המשך, זה העוצמה, זה האם היה איזשהו פיוס או השלמה או בקשת סליחה, אלה הדברים המשמעותיים, וזה פשוט יכול להתקיים בכל מקום.
ובסופו של דבר, אם אנחנו מסכמים את הדברים, אנחנו אומרים למורים ולצוותים, כן, יש לכם משימות מסובכות, מורכבות, וכולם מדברים על התפקיד הכל כך מסובך שאתם יוצאים אליו כל יום בבוקר, אבל יש עוד משימה קטנה, גם לזהות את המצוקות, אולי לא משימה קטנה, משימה גדולה, לזהות את המצוקות, לטפל בהם, וגם להורים, וכמו שאמרנו, של שני הצדדים, גם המוחרמים, גם המחרימים, לזהות את הדברים האלה, זה יהיה בריא להמשך, ימנע הרבה מאוד טיפולים.
נכון, אפשר לומר כך. ממש. והלוואי, והייתי יכולה להגיד שזה לא קיים אצלנו במגזר, לא התלמי דתי, אולי לא הדתי החרדי, הלוואי והייתי יכולה להגיד כזה דבר, אבל בגלל שאני לא יכולה להגיד כזה דבר, אז אני רוצה שכולנו נמשיך לפתוח את העיניים, ולא נחשוב שזה לא קיים בבית ספרנו.
דוקטור ציפי ריין, פסיכולוגית, מטפלת משפחתית, יועצת, מכללת תורות ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
בשמחה,
כל
להתראות.
כל טוב, שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לאורך הדין אמנון לורך, לצחי דיקשטיין, לדוקטור ציפי ריין. לכם על ההזנה, עשו בחלימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.